Daniel,
בעזרת השם, חודש טוב ומבורך. אנחנו נלמד לרפואתו של רבי דניאל בן שטף. תהיה בריא ושלם בעזרת השם. תודה רבה לבעלי הבית. בעזרת השם אנחנו נלמד קצת על עניין של חודש ניסן, כמה שאפשר בפמצות הדברים. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הסגנון, אני בכוונה קצת שיניתי את הסגנון של השיעורים מדי כבר כמה שבועות, בגלל שאני רוצה להפוך קצת יותר, לפחות בשלב הזה, לצד הרעיוני מאשר לצד הטכני יותר. זה שלב, בעזרת השם נראה איך הדברים התפתחו. בחודש ניסן קרה משהו מאוד מאוד מעניין. המשכן, חנכו את המזבח. חנוכת המזבח הייתה בראש חודש ניסן, כלומר היום. ומה קורה ביום הזה, ביום המיוחד הזה? התורה קוראת לו היום השמיני. אנחנו יודעים שבבריאת העולם לא היו 8 ימים, נכון? יש 9 ימים של בריאה, ואחרי זה יש את יום השבת. כלומר, אנחנו מצפים לפסוק שלא הופיע בבריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. אין פסוק כזה, נכון? ואז יחיל יום השמיני. בכל זאת אנחנו רואים שיש את היום השמיני. היום השמיני מופיע, והוא מופיע בדמותו של חנוכת המזבח. זה אומר לנו שהעולם הגיע בעצם למדרגה של בשלות, להיות במדרגה של עולם הבא. זאת אומרת שיש לנו תקווה. אם זה קרה פעם אחת בהיסטוריה שהתורה מעידה על היום השמיני, אז אנחנו יכולים לצפות לזה, זה כבר קרה, לא הפנמנו את הרעיון מספיק, אבל אנחנו בכיוון, בעזרת השם, לעלות ולגלות את הרובד השמיני בעולם הזה. אז אני בעזרת השם רוצה להתייחס לפסוק הידוע: החודש הזה לכם ראש חודשים, כתיצון הוא לכם לחודשי השנה. על הפסוק המופיע בפרשת בו, כן, הפסוק הזה, אומר המדרש בשמות רבה: משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובבניו, קבע בו ראש חודש של גאולה. אז ניסיתי בפיית המשמעיה להתבונן קצת יותר לעומק בפסוק הזה, במשפט הזה, והמשפט הזה לאט לאט התחיל להתגלות כדבר מאוד מאוד עמוק ובכלל לא פשוט, כן, ברובד הראשוני שאנחנו מסתכלים עליו. לאט לאט אתה חודר ואתה רואה שיש פה הרבה הרבה חומר למחשבה. דברי המדרש מצביעים על 3 בחירות אלוהיות שעמדו ביסוד המציאות: המקום, הזמן והנפש. תמיד אנחנו נפגשים עם אותם ערכים, כלומר מימד של מקום, מימד של זמן ומימד של נשמות, של סוגים של אנשים, של בריאות. עכשיו, לבריאת העולם שהייתה בחירית ולא הכרחית, הרי המדרש אומר שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו. מה זאת אומרת הוא בחר בעולמו? לא בחר שהוא כבר ברא אותו, הוא בחר לברוא אותו. זאת אומרת שיש כאן בחירה אלוהית, רצון אלוהי, זה לא דבר שהוא מובן מאליו והוא הכרחי ויוצא ככה, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות אחרת, אלא הוא בורא בטבעו. לא. יש כאן בחירה לברוא את העולם. כלומר, יש מגמה יסודית, מחשבה אלוהית עמוקה מאוד, אינסופית, שמחליטה לברוא את העולם, שרוצה בעולם הזה. לכן יש בעולם הזה בחירה אלוהית. שיתף, מה הוא עשה כשהוא עשה את זה? שיתף הבורא את מימד הזמן בקביעת סדרים פנימיים שהמדרש מגדיר ראשי חודשים ושנים. חיזרו למדרש, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו. כלומר, ברגע שיש בחירה, הבחירה הזאת של לברוא עולם הולכת עם מונחים של זמן. אז הוא קבע בבריאה הזאת, כלומר הוא רצה שהעולם הזה יהיה עם מימדים מיוחדים, המימד הראשון שהוא רוצה בו, חוץ מהעולם עצמו שזה מקום, זמן. כלומר העולם, כלומר המימד הפיזי, המימד הטריטוריאלי הייתי אומר, ומימד הזמן, הולכים כנראה ביחד. הקדוש ברוך הוא בחר שזה יהיה ביחד. כך אני מודד זמן, מרחק בין שתי נקודות במקום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאן נותן לנו דברים פנימיים שהמדרש מגדיר ראשי חודשים ושנים. כלומר, יש גם ראשי חודשים וגם ראשי שנים. ובזירה הכפולה הזאת של מקום ושל זמן, שהזמן בעצמו הוא חודשים ושנים, בחר השם להופיע בבחינת נפש את יעקב ובניו. זאת אומרת, יש לנו עכשיו זירה, זירה זה המקום, הוא בחר בעולם, הוא בחר גם וקבע בו זמנים, ראשי שנים וראשי חודשים, והוא קבע יסוד נפשי, כלומר סוג של נשמה, הוא קורא לזה במדרש יעקב ובניו, ושייך להם את שורשו של הזמן, של זמן הגאולה, בדמותו של ראש חודש ניסן. אני חוזר על המדרש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה הפסוק, והמדרש אומר, תחזרו למעלה, מי שבחר הקדוש ברוך בעולמו קבע בו ראשי חודשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובבניו, קבע בו, מי זה בו? בעולם, באותו עולם שהוא בחר לברוא, ראש חודש של גאולה. מעניין שראש חודש של גאולה מופיע רק כשיעקב ובניו מופיעים בתמונה. שאין יעקב ובניו, אין חודש של גאולה, אלא הקדוש ברוך הוא בוחר רק ראשי שנים וחודשים, ופתאום כשהוא אומר שהוא בחר ביעקב, הוא מצרף לזה ראש חודש של גאולה. מה אתם מבינים מזה? שהגאולה שייכת ליעקב ובניו. זאת אומרת, רק הם יכולים להיות שותפים לדבר הזה. לא מדובר בכלל בגאולה כשהוא אומר שהוא בחר לברוא את העולם. זאת אומרת, כנראה שיכול להיות שותף להיות גאולה, אבל אנחנו לא נפגשים לפחות עם המונח הזה במדרש. המדרש יודע בדיוק לדבר. הוא אומר, הקב"ה קבע ראשי חודשים ושנים, שינויים, והתחדשויות. אבל הוא לא אומר לי על מה, למה, לאיזה צורך, בשביל מה אני צריך להתחדש. פתאום כשיעקב ובניו מופיעים בעולם, יש גם מימד נוסף שנקרא גאולה, ראש חודש של גאולה. ואיזה הוא? חודש ניסן. זאת אומרת שהחודש שלנו, שאנחנו עכשיו עושים בשיעור של ראש חודש ניסן, מיוחד לדבר אחד, קודם כל הוא קשור למי? ליעקב ובניו. וחוץ מזה שהוא קשור ליעקב ובניו, הוא לא סתם קשור לנו, כי אנחנו בני יעקב והבנים של ישראל, אלא שאנחנו בעצם קשורים לא רק לחודש ניסן, כאילו היינו בחר בנו באיזה חודש מיוחד שיתאים לנו. החודש הזה, הזהות הפנימית שלו היא גאולה. זאת אומרת שהזמן הוא זמן גואל, וגם הנפש שמתאימה לזמן היא נפש גואלת. אני מתרגם את זה בעברית פשוטה יותר, גם ישראל בעולם הוא בעצם בשורת הגאולה, וגם חודש ניסן בעולם הוא בשורת הגאולה. יש לנו שתי בשורות של גאולה, מימד הזמן חודש ניסן, מימד הנפש עם ישראל. עכשיו אם כל זה נמצא בזירה של העולם שהקדוש ברוך הוא בחר לברוא, יוצא לי רטרואקטיבי שהעולם נברא בשביל מה? בשביל גאולה. והגאולה נמצאת בניסן, ומי שיפעל את הגאולה זה יעקב ובניו. אתם מבינים? הכל קשור עכשיו. ולכן בחירה אלוהית זו מינתה בעצם את עם ישראל לאחראי על גאולת העולם. עכשיו מה זה גאולת העולם? ממה צריך לגאול את העולם? ממה צריך לגאול אותו? יפה, מה זה לגאול את העולם? ממה צריך לגאול אותו? עצם העובדה שהעולם נברא, כלומר הוא שם מחוץ לאלוהות, הוא כבר במועקה. הגאולה שלו זה חזרתו של הבורא אל הבריאה, זאת הגאולה. זאת אומרת שמי שהוא אמור להחזיר את הבורא לבריאה בכל המימדים, גם במימד הזמן, ועכשיו מתגלה שזה חודש ניסן, וגם מבחינת הנפש שהיא פועלת לעשות את הדבר הזה, זה עם ישראל. זאת אומרת שעם ישראל ממונה על גאולת העולם, שגאולת העולם זה חזרתו של הקדוש ברוך הוא לבריאה שהוא בעצמו ברא. בסדר? ומתי זה נעשה? בחודש ניסן. בראש חודש ניסן זה נקבע. ומי אחראי על זה? עם ישראל, יעקב ובניו. לא, הוא לא נמצא. הוא נמצא, לא אכפת לנו שהוא נמצא. הוא לא מתגלה, זה לא מעניין אותי. אם הוא נמצא ולא גילוי, זה לא נקרא נמצא. לחזור ולהתגלות. בסדר? לא אכפת לי שיש משהו שהוא לא, אני לא בקשר עם הדבר הזה, זה כאילו לא נמצא מבחינתי. בוודאי. אם אתה לא מודע לקשר, גם אם הקשר הזה מחיה אותך, ואתה לא מצביע על הקשר הזה, מבחינתך הוא לא קיים. אז יפה, זה עוד מדרגה, נראה אחר כך יותר קצת. אבל כאן יש לנו בעצם מימד שלא מעניין אותי כל דבר שנמצא בעולם, כל עוד זה הדבר הזה לא בהשג יד ואני לא מודע לו. במילים אחרות, מה זה כל הלימוד שלנו? רק להצביע ולראות ולצייר בעצם דבר שנמצא. אבל כל עוד הוא נמצא ואני לא נפגש איתו, זה לא מעניין אותי. אז אנחנו צריכים להגיע למדרגה של עצמנו, קודם כל, כן, ולראות מהי המדרגה הזאת, לא מבחינה אינדיבידואלית, אלא מבחינה לאומית, כוללת, כלל ישראל. גם משה, האיש הגדול, מאיפה הוא יונק את כל כוחותיו? מעם ישראל. אם הוא לא שייך לעם ישראל, אין לו מה לעשות בכלל, משה רבנו. כלומר, כשאומרים שקול משה כנגד כל ישראל, מה זה אומר? זה לא שכאילו הוא מכריע את הקף של המוזניים, אלא שכל כולו שייך רק לעם ישראל. אם הוא לא מעם ישראל, אין לו מציאות. כמו שאמרתי לכם הבוקר, אם אין עם ישראל, אין גם נביא. שום נביא לא יכול לנבא אם אין עם ישראל. כלומר, הנביא הוא נביא בגלל שעם ישראל זה יסוד הפנימי שלו הוא נביא. ואז נולד נביא, מופיע נביא. אבל אני יכול להיות משהו שלא שייך לאומה שלי? אני מחוץ למערכת חז ושלום. אתם זוכרים מה אמרנו בשיעור בצהריים? שהעונש הכי גדול זה חייב שרת. להיות מחוץ למערכת של עם ישראל חז ושלום. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ולכן אומרים לנו חז"ל, אפילו במלמדים הקטנים, אל תפרוש מן הציבור. כי אם אתה פורש מן הציבור זה מתחיל בזה, ולאט לאט אתה מתרחק ואתה כבר נעלם. וזה דבר שבעצם מושך אותך לכיוונים אחרים לגמרי. הפריסה מן הציבור זה לא רק מוליד עניין של הסתגרות ביחד לאחר, אלא הסתגרות ביחד לעצמו. האנשים הופכים להיות דיכאוניים יותר כשהם פורשים מן הציבור. אדם שכבר לא הולך ולא נכנס ולא מגיע ל, הוא מתחיל להיות דיכאוני. וזה בעצם הורס לו את הנפש הפנימית שלו. כלומר, האינדיבידואליזם הורס את האדם מבפנים, אוכל אותו מבפנים. כמובן שישנה התאמה יסודית, לפי מה שאמרנו, בין זמן הגאולה לבין עם הגאולה. אנחנו עם הגאולה. איך קוראים לעם ישראל? גאולים, גאולי אדוני, אשר גאלם מיד שר. קוראים לנו גאולים, אנחנו גאולים. כלומר, הטבע שלנו זה להיות גאולים. נולדנו גאולים. אחרי זה אנחנו נגאלים, למה? כדי להיות שדים לתורה שלי. אם אני גאול מיסודי, מה אני צריך לעשות בעולם? להיגאל. כדי להצביע על מי שאני. כלומר, אם בעולם הזה אני לא נגאל, אני לא מיישם את הזהות הפנימית שלי שהיא גאולה. אתם מבינים? זה דבר עמוק ביותר, רבותיי. מה זה אומר שאני גאול ונגאל? מה זה גאולי השם? הרי אמרתי שגאולה זה ירידתו של הקדוש ברוך הוא, גילויו בעולם הזה. אז מה זה אומר? שאתה חי את האלוהות, שהאלוהות עוברת דרכך. זה נקרא אדם גאול. בסדר? אדם שהאלוהות עוברת דרכו. כלומר, הוא חי את קודש הבריחו. זה זורם באור הקו. זה לא סתם מילים באוויר. ולכן הוא מאשר את ההוויה האלוהית, לכן הוא הופך להיות יותר ויותר מאושר. אנחנו גאולים קודם כל בשורש, ולכן אנחנו עסוקים בגאולת העולם. שגאולת העולם זה לא אנחנו, לא אנחנו גואלים. הקדוש ברוך הוא גאל ישראל. כן, איך כתוב גאל ישראל? מה הניקוד מתחת לגאל ישראל לפני שאנחנו מתחילים עמידה? מה? כמת פתח. ג' כמת מתחת, א' פתח, ואחרי זה למד. גמל, כמת פתח, מה זה גאל ישראל? מקצוע. כמו נגר, סנדלר, גאל. כלומר, המקצוע של הקדוש ברוך הוא מה זה? לגאול. זה המקצוע שלו, זה העבודה שלו, זה הפונקציה שלו. אתם מבינים שזה לא מדובר כאילו ברוך אתה השם, גאל ישראל, יום אחד גאלת אותנו. לא, אנחנו לא מציינים דבר כזה בכלל, זה חוסר ההבנה בסיסי של העניין. ברוך אתה השם, גאל ישראל, זה העבודה שלך, זה הפונקציה שלך בעולם, זה המקצוע הבלעדי שלך, אתה דוד ברוך הוא, אתה גואל, מלך גואל ומושיע. אתם מבינים את זה? אם המקצוע שלו זה כל הזמן גאל, אז אני צריך לתת לו לעבוד במקצוע שלו. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא, אני צריך לעזור לו במרכאות, בשביל זה הוא ברא אותי, כדי לעזור לו להיות גאל. כמו שאתה סנדלר, והוא צייר. והנה, לעומת חודש תשרי, המיוחד בהנהגתו הטבעי של העולם, חודש ניסן מייצג את הסדר הניסי שבהנהגה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עולים למדרגה ניסית, להגדרה של נס. דגל, מעל למדרגה הטבעית. כלומר, בחודש הזה אנחנו צריכים לגעת בדברים שהם לאו דווקא הגיוניים. בסדר? בחודש ניסן יש לנו יציאת מצרים, זה דבר שזה לא טבעי בכלל. יציאתנו ממצרים היא מהלך על טבעי. למעלה מגדרי הטבע, הקדוש ברוך הוא סידד את כל המערכות של הטבע, הוא שם בצד את הטבע, הוא דחה את הטבע כדי לגאול אותנו ממצרים. לכן כל החודש הזה הוא תחת הסימן הזה של משהו שהוא למעלה מן הטבע. איזה שם של הקדוש ברוך הוא למעלה מן הטבע? יוד כאב אב כאב, נכון? השם? כפי שהוא מופיע מתי, באיזה חודש? ניסן, עכשיו, היום בבוקר. הכוונה במוסף הייתה י' כ-ו' בשם אקיה. למה? כי זה בדיוק העניין של העולם שהוא למעלה מהטבע. לעומת השם של הקדוש ברוך הוא שהוא בתוך הטבע, שהוא שם אלוהים או אדנות. זה שם שהוא הוויה, הוא למעלה מגדרי הטבע, למעלה מהזמן. היה, הווה ויהיה הכל בתוך אותן אותיות, זה דברים שהם בלתי נתפסים לנו בשכל. לכן גם גאולת מצרים, לפי הקבלה, בערב פסח אנחנו חוגגים דבר שאנחנו אין לנו תפיסה בו. גם המקובלים אומרים לנו, זה הכל בדילוג, זה לא נורמלי מה שקורה שם. אם תרצה סדר נורמלי, אתה לא תבין שום דבר בסדר פסח. זה סדר שהוא למעלה מהנורמה. זה בא בהדרגתיות, אמור לבוא בהדרגתיות, פה זה לא בא בהדרגתיות, זה בא בקפיצה, בדילוג, זה הסוד של הפסיכה. למה אנחנו קוראים לפסח פסיכה? זה שהקדוש ברוך הוא מדלג על הסדר הנורמלי של הטבע. אז כל החודש הזה צריך להבין שקורים דברים שהם למעלה מגדר הטבע. זה מה שקורה בחודש הזה. אלא שמדברי הפסוק, החודש הזה לכם, עכשיו תשימו לב מה קורה פה, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו החודש הזה, שהוא למעלה מן הטבע, למי הוא שייך? לכם. זאת אומרת שגם השם? למעלה מן הטבע. זאת אומרת, השם חייזרים. אתם לא שייכים לצבע של העולם הזה. ולכן, כפי שאמרתי הבוקר בשיעור, שבית המקדש קשה לו להישאר בעולם הזה, כל הזמן הוא ישחייה, נכון? אותו דבר בעם ישראל, כולם רוצים לדחות אותנו מהעולם. אנחנו כמו נטע זר בעולם הזה. אז תפסיקו לשאול שאלות, למה שונאים אותנו תמיד? יש לכם תשובה. אנחנו לא מתאימים לטבע הבסיסי של העולם הזה. אנחנו מסוג של חומר אחר. אז אל תנסו, כן, כל הזמן לשדל את אומות העולם כדי למצוא חן בעיניהם. זה לא עוזר בכלל. החודש הזה לכם יוצא שגם שורש ישראל הוא למעלה מן הטבע. הרי הוא משווה את הזמן שהוא למעלה מן הטבע והוא אומר לנו זה שלכם. הוא משייך את זה לנו. החודש הזה לכם. והתורה הדגישה את המכנה המשותף לנפש העל טבעי ולזמן העל טבעי. אז אנחנו עכשיו בחודש על טבעי. ואנחנו גם אנחנו, הנפש שלנו היא על טבעי. אתם חושבים שגאולה זה טבעי? הרי זה כניסה של ערכים של האינסוף לתוך עולם מוגבל. מי יכול לעשות דבר כזה? רק מי שהוא גם כן שייך לשם. כלומר אנחנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אין לנו חלק לעולם הזה, קשה לנו החלק לעולם הזה. אנחנו אף פעם לא תמצא פסוק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הזה. לעולם הבא יש לנו קשר וחלק. בעולם הזה אנחנו בקשיים. אין סופיים בעולם הזה. עוד פעם, את סופרת פסוק, אין פסוק כזה. לא, להפך. להפך, בגלל שזה בכלל לא מובן מאליו להיות בעולם הזה, בשביל עם ישראל. זה קשה מאוד. זה ערכים אין סופיים שיורדים לעולם שלנו. תשימי לב איך קראת להם. אומות העולם. לעם ישראל אף פעם לא תקראי אומת העולם. את מבינה את ההבדל? הן אומות העולם. לא, לא, לא. הגויים לא קשה להם בכלל העולם הזה. אם לא היה ישראל, הם היו חיים בכיף. אנחנו מצביעים עכשיו על פער. כשהייתי קטן, היו להקות בחתונות, השם ירחם. כן, מוזיקה כזאת, מסכנה כזאת, שני נגנים, מסכנים, לא יודעים לנגן, אפילו אני הייתי מנגן יותר טוב. הגיע זמר עולמי עם תזמורות, חבל על הזמן, אברהם פריד, שבר את כל המנגנון, עכשיו אתה צריך כל מיני כלים מיוחדים אם אתה לא מומחה, אף אחד כבר לא לוקח אותך, כולם עלו במדרגה. זה בדיוק מה שקורה. כל הכיתה עצלנים, בא תלמיד אחד, מאתגר את כולם עכשיו, אי אפשר כבר להישאר ברמה. כשעם ישראל לא היה בעולם, העולם היה שקט, שענן, לא אכפת לו מכלום, פתאום מגיע הקוס הזה. כן? זה מאתגר את כל העולם לפני תשח. הרבה לפני תשח, הופעת עם ישראל בעולם. זה מפריע לאומות, כי עכשיו כולם צריכים לחיות תחת העניין הזה, זה איום. יש ביטוי שהשמיים נופלים לנו על הראש. פוחדים היו האנשים בדורות הראשונים שהשמיים ניפלו להם על הראש. מה זה אומר הביטוי הזה? שערכי השמיים יבואו לעולם הזה. כלומר, מה הם עשו? תומכים לשמיים, שמו עמודים כדי שהקדוש ברוך הוא יישאר למעלה. שחד ושלום לא ירד לעולם הזה. עכשיו, איך הוא ירד לעולם הזה? עם ישראל. ברגע שעם ישראל נמצא בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא כבר ירד. כולם כבר בשיגעון. זה משגע את כולם. לכן, צריך להבין את הקשר הזה. יסוד הגאולה קדם לבריאת העולם. כמובן, הרעיון כבר קדם לבריאת העולם. כלומר שזו הייתה סיבת הבריאה. לכן עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ובחודש ניסן שמתאים לו מבחינת זמן, מידע על תפקידם בגילוי ערכי המוחלט בבריאה. תכונתו העמוקה של חודש ניסן משקפת את מימדי העולם הבא. כלומר כל חודש ניסן, אם אני מסתכל בו, בפנימיות אני צריך לראות שם רק עולם הבא. אין עולם הזה בניסן, זה הכל עולם הבא. הרי אמרתי לכם בפתיחת הסיור, מה קרה בראש חודש ניסן? חנוכת המזבח. מה זה חנוכת הניסן? מה ירד לעולם הזה? העולם הבא ירד אש מהשמיים. זה דבר על טבעי, קוראים ליום הזה יום שמיני. זה לא חשוב, זה שמיני, זה למעלה מהטבע. גם על ישראל נאמר, אותו דבר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ונראה שסיבת השייכות לאותם אידיאלים עליונים מובנת. כיוון שהממונה על גאולת העולם, מי זה הממונה על גאולת העולם? עם ישראל. אנחנו הממונים, יעקב ובניו. חייב להיות הוא בעצמו נושא הבשורה ושייך לערכים שהוא אמור להופיע במציאות. כלומר, מה אני חייב להיות? מורכב מאיזה חומר? משמונה. כל כולי שמונה אחד גדול. כולנו שמיניות. דוד המלך כתב מזמור בתהילים למנצח על השמינית. על זה הוא מדבר. זאת אומרת שאנחנו קשורים במהותנו לספרה שמונה, שהיא למעלה מגדרי הטבע. רק אדם כזה, מסוג כזה, רק עולם כזה, יכול לגאול את העולם. כלומר, המשיח חייב להיות מעם ישראל. גם אצל הגויים, המשיח של הגויים, מאיפה הוא בא? זה שהם קוראים לו, כמו שהם קוראים לו, מאיפה הוא בא? תסתכלו, כתוב, מלך היהודים. באמת? זאת אומרת, אנחנו אלה שמייצרים את מי שאמור לעשות את התיווך בין העולמות. הם יודעים את זה טוב טוב בפנימיות, לכן הם בחרו אל שהוא משלנו. כן, בסדר, זה מעוות, אבל בשורש, יש לזה שורש. התלמוד בראש השנה, דף ג' עמוד א', מסביר את דברי המשנה. באחד בניסן ראש השנה למלכים. באומרו, מה אומר המדרש? מה אומר, סליחה, המשנה, מה אומרת? לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם, מתשרי מנינה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות מלך גוי, מתי אתה תספור לו שנה למלכותו? רק בתשרי. כל תשרי הוא שנה נוספת. אצל עם ישראל לא. המלכים משנים את השנה שלהם למלכות בניסן. מה זה אומר לכם? אם עכשיו לפי כל מה שאמרנו, מה זה המלך הזה? שימו לב, כן, 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 אז מה אתם חושבים שזה סתם? אני אומר לכם רמזים, אבל אני לא רוצה להצביע כל הזמן, זה הופך להיות כבד בסוף. מה אתם חושבים? למה זה עכשיו? למה זה קורה עכשיו? מלכי ישראל נמנים בניסן, כי הם מגלים את מה? את הרובד השמיני, לא לברוח מהרעיון, יפה. זאת אומרת, הם יותר מייצגים את קודש הבריחו בעולם הזה, ולכן זה רק בניסן חייב להיות, בספר. וכיוון שכל ישראל בני מלכים הם, כן, כך אומרת הגמרא בשבת, סמך זין, והזוהר אומר, לא בני מלכים, אלא מלכים ממש, כלומר, הזוהר תמיד יותר קיצוני, בהקדמה לתיקונים, ניתן לומר בפשוט שחודש ניסן הוא ראש השנה של כל ישראל, לכל ישראל. אנחנו עכשיו בראש השנה האמיתי של ישראל. זה ראש השנה שלנו. כלומר, היום צריך לאחל שנה טובה. האמיתי. ושייכות זו בולטת בפסוק החודש הזה לכם, נתתי לכם את זה. זה בשבילכם, לכם ולא לאחרים. לא, יש לנו 14 שנים, אבל בתשרי מה זה? זה ראש השנה לשנים, לא לעם ישראל. פה זה למלכים, שזה רק עם ישראל. על דברי משה רבנו עליו השלום בדברים ג' ואתחנן אל השם בעת ההיא. מה זה ואתחנן אל השם בעת ההיא? שואלים חז"ל, מהו בעת ההיא? תשימו לב שכתוב ההוא, אבל זה ההיא. כן? לפעמים יש קרי וכתיב. אבל אני לא רציתי לשנות מה הפסוק, ככה כתוב בתורה. אז מה זה ואתחנן אל השם בעת ההיא, ספציפית, דייקה? תשובתם היא שמשה רבנו ידע את הצירוף המתאים לזמן שהוא מיוחד, כן, שמתפלל בו, כיוון שהוא מכוון בו. זאת אומרת, כל פעם שמשה מתפלל, הוא יודע בדיוק באיזה חודש הוא מתפלל, באיזה זמן הוא מתפלל, ואז בעת ההיא ספציפית, אני יודע לכוון את שם השם שמופיע באותו זמן. כלומר, משה רבנו היה מקובל. אני יודע את כל הכוונות האלה. והנה, חודש ניסן הוא קנת גולגולת הנוקבה רחל. נכון? כלומר שהוא מיוחס למלכות. וכדברי המשנה, ראש השנה למלכים, מלכים אתם שומעים? מלכות. כלומר, זה ראש שנה מיוחד, מיוחד למה? למלכות. מתי יופיע בעצם הצד הקודש? באיזה חודש? סיוון. מתי קיבלנו את התורה? בסיוון, נכון? זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו בראש השנה למלכים, מתי זה ראש השנה לקודש? בסיוון. מתי שאנחנו מקבלים את התורה? אז מי קודם למי? המלכות קודמת לתורה. בסדר? זאת אומרת, אם אין לך מלכות, אין בכלל תורה. אני אגיד לכם את זה בצורה פשוטה, אם אין יציאת מצרים, אין מתן תורה. בסדר? עכשיו, זה ראש השנה למלכים, ועל פי סדר הדגלים מיוחס החודש לשבט יהודה. זאת אומרת, אם נחפש דמות ב-12 תשתייה של הבנים של יעקב, מי מתאים ביותר לחודש הזה? יהודה. למה? מה יש במילה יהודה? יוד כאבב כשם השם, שלם. אותו שם שמיוחס לחודש יש במילה יהודה, בתוספת ד' ומה זה ד'? המלכות בעצמה היא נקראת בחינה ד'. כלומר, בחינה ד', למה קוראים לה בחינה ד' למלכות? כי זה חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. אם אני מסכם את כל הספירות אפשר לומר ככה. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. אז היא בחינה רביעית, היא בחינה ד'. אז מה נשאר? יתקבבתי. ובחינה ד'. שגם הוא בבחינת מלכות, בנפש. אז יהודה הוא מלך. איך אומר הפסוק על יהודה? לא יסור שבט מיהודה. הוא מחוקק מבין רגליו עד שיבוא המלך המשיח, עד שיבוא שבילו. זאת אומרת שמלך המשיח חייב להיות מאיזה שבט? יהודה. בסדר? לכן כתוב עליו לא יסור שבט מיהודה. ולפי זה משיח בן דוד, כן? ולפי זה כוונת חג הפסח, מאיזה צוות בא משיח בן יוסף? אין כאן צוות יוסף. אפרים ומנשה, אז איך קוראים לו? בנימין. אתם מבינים? כלומר, בנימין הוא בבחינת משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד. לפי זה, כוונת חג הפסח, כוונות חג הפסח, סובבות כולן על עניין המלכות. כלומר, כל מה שתמצא בהגדה של פסח זה רק דבר אחד. זה עניינים של מלכות. והיינו על עניין גילוי השם בעולם באמצעות מלך ישראל. זה נקרא מלכות. וכוחה הראשון של המלכות הוא בפה. נכון? מלכות פה, תורה שבעל פה. מלכות פה, תורה שבעל פה, קרינן לה, ונאמר בקהלת, דבר מלך שלטון. ומי יאמר לו מה תעשה? כלומר, במה המלך שולט קודם כל, לפני שהוא עושה משהו? בדיבור שלו. הוא אומר, וככה עושים. בפנימיות זוהי בחינת ד', מה שאמרנו. המופיע בחוץ בסוד ד' בר דבר. כלומר, כשהד' יוצאת החוצה, אז הוא הדלת, הבחינה של המלכות, יוצאת ומתגלה ומופיעה בחוץ. כלומר, בחודש הזה, על מה צריך לעבוד? על הדיבור. בלעת מק, כמו שאומרים בצרפתית. תסתום את הפה כשצריך לסתום את הפה. תדע לדעת, להגיד את הדברים שצריך לומר אותם, ולסתוק כשצריך לסתוק. זאת אומרת שזה בדיוק העניין של החודש הזה. בסדר פסח צריך להגיד, אז קוראים את ההגדה. שם המרבים לספר. אבל אם זה לא בשביל להגיד בבוקר חזיך ואמונתך בלילות, להמשיך דברים, בחודש הזה צריך לסתוק מאוד ולהבין בדיוק מה אומרים ומה אסור לומר. הנביא מיכה מגלה שגאולת העבר וזו של העתיד קשורות שתיהן לחודש ניסן. מהפסוק, כן, במיכה, פרק זין, כאימץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. זאת אומרת שהנביא מיכה מכתיר אותנו, מזמין אותנו, כבר מלמד אותנו שהנבואה שלו אומרת שגם הגאולה האחרונה תהיה קשורה איכשהו לחודש ניסן. יחד עם זה, ראו חז"ל במסכת ברכות י"ב יתרון בגאולה האחרונה על גאולת מצרים. כלומר, חכמים תמיד אומרים לנו שהגאולה שלנו תהיה טובה יותר, גדולה יותר, מרשימה יותר מהגאולה הראשונה. לא כמו שרוב האנשים מדברים. כשאתם שומעים מישהו מדבר, תמיד מה שהיה בעבר יותר טוב. תמיד. נכון? כל השיעורים שאני שומע, זה תמיד ככה. היו גאונים, היו גדולים, הדור שלנו זבל, זבלים. תמיד זה ככה. אז היו גדולים, עכשיו זה נפילת הדורות, נפילת הדורות, תמיד משגעים אותך ככה, אתה זבל, אין כמוהו. חכמים אומרים לנו בדיוק הפוך. הגאולה האחרונה תהיה הרבה יותר חזקה מהגאולה הראשונה. מאיפה הם הגיעו למסקנה הזאת? והגיעו למסקנה שספירת גאולת העבר תהיה תפלה לגאולת העתיד. עד כדי כך. כלומר, כשאתה תזכיר את יציאת מצרים, אתה יגיד, קטן עליי. בוא תראה את הגאולה היום, איזה יופי, מה קורה היום, איזה בלגן הולך בעולם. זאת גאולה. אתה הולך להשוות את זה עם גאולת מצרים? אכן, הגילוי האלוהי שהופיע ביציאת מצרים נמשך ממעלה למטה, בסוד התערותא דלעילא. עכשיו, למה הם הגיעו למסקנה הזאת? בגלל שהגאולה במצרים הייתה גאולה אלוהית בלבד, שלא היה לה שותף אנושי. האנשים היו כמו צעצועים שמנהלים אותם מלמעלה, שכלל לא התייחסה לעבודת ישראל. להפך, איך היו ישראל באותו תקופה? ערומים, אנחנו אומרים את זה באגדה, ואז עירום ועירייה. כלומר, אין לך אפילו מעשים. איך גאלו אותך בכלל? לעומת זאת, יהיו הגילויים העתידיים מצד התעוררות האומה. תשימו לב, מי שמצפה לגינויים על טבעיים, מה יקרה לו? מתאכזב. כי הגילויים הם גילויים שיבואו מפה למטה. אתה צריך להתפעל מכל מה שקורה במהלכים הלכאורה טבעיים מאוד. אבל יהיו ניסים כל כך גדולים, שאם אתה לא רואה את זה, אתה תגיד, איזה מהלכים אנושיים. אז לא הבנת מה זה גאולה אחרונה. הגאולה האחרונה תהיה מלאה בניסים שיבואו מאיתנו. אתם לא רואים את זה? כל יום צריך לראות את זה. ובזכות רצונה לחזק את שרי הנשמיים, מבחינת שעושים לו התברך דירה בתחתונים. כלומר, אנחנו פועלים בגאולה הזאת, להכתיר את המקום לקדוש ברוך הוא, להכתיר לו את השטח. מכינים לו את השטח. על ידי מה? על ידי כל מה שאנחנו עושים. כולל עניינים פוליטיים. ובכל אופן, יש לציין שלא הייתה גאולה זו אפשרית. הגאולה שלנו האחרונה היא לא אפשרית. אלמלא גאולת מצרים שקדמה לה. זאת אומרת, שהיינו חייבים לעבור דרך גאולת מצרים. למה? כי אם זה לא בא מלמעלה בהתחלה, אין סיכוי שתתעורר לבד מלמטה. לכן גאולת מצרים הייתה הכרחית. היא חלק מהבניין של העולם, מהמגמה של הבריאה כולה. בלי זה אי אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא בכלל. לכן אנחנו אומרים באגדה דבר מוזר. אילו הוציאנו ממצרים, ולא נתן לנו את התורה דיינו. כלומר, מספיק לי אפילו עוד ביציאת מצרים. איך אפשר לומר דבר כזה? אלא שביציאת מצרים כבר כלול עניין מתן תורה. זה אתה צריך להבין. לכן מתן תורה זה לא חידוש, זה רק גילוי שהיה כבר ביציאת מצרים, שרק עכשיו מופיע. לכן, אם מלא גאולת מצרים שקדמה לה, ממעלה למטה. כלומר, גאולת מצרים התלבשה בסגנון ניסי שהיה מנוגד למהלכים הטבעיים. לכן הופיע בשם הוויה. י' כבבקה. הנה הפסוק, לכן אמור לבני ישראל, אני י' כבבקה. ועכשיו השם הזה גואל אתכם. וכוח זה התחדש בראש חודש ניסן, בו מאיר הצירוף הראשון כסדרו, י' כבבקה, עכשיו, היום. היוצא מן הפסוק, יפנחו השמיים ותגל הארץ. למה דווקא מהפסוק הזה? אני יכול למצוא עוד פסוקים שזה מופיע י' כבקה. כי זה חתונה. חתונה של מה? של הערכים של השמיים עם העולם שלנו. זה מה שאומר הפסוק. למה ישמחו השמיים בתגל הארץ? בגלל שהם מתחתנים. בגלל שערכי השמיים מתחתנים עם ערכי הארץ. זה חתונה מאוד מאוד גדולה. זה בעצם סיכום כל העניין. וצירוף זה כולל שאר הצירופים. אומרים לנו חכמים, כל הצירופים של כל החודשים כלולים בצירוף הזה, כי הכל יוצא משם הוויה הזה. כלומר, החודש הזה הוא אבא של כולם. אז לכן כולל שאר הצירופים השייכים לחודשים האחרים. אם כן, מה כבר יכול להתגלות בעתיד יותר ממה שראינו ביציאת מצרים? אז אני שואל את השאלה, הרי יציאת מצרים, לפי מה שאני אומר פה, זה הדבר הכי גדול שאי פעם יכול לקרות לנו. אז מה אפשר כבר לצפות? מה יהיה בגאולה האחרונה שלא היה שם? חכמי הסוד מגלים שהתשובה גנוזה בדברי הנביא ישעיה, בפרק כ"ה. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו, זה השם, קיווינו לו. הנה, בפסוק הזה אתם צריכים למצוא, זה קוד. מה אתם רואים בפסוק הזה? ביום, הנה אלוהינו זה. מה זה אלוהינו זה? אלוהים, לא יוצא ואפשר. אלוהים, אלוהינו זה, קיווינו לו. כלומר, אנחנו מחכים ששם ההוויה יופיע בשם אלוהים, ולכן אחרי זה הוא אומר, זה השם, קיווינו לו. תשימו לב, למה קיווית ששם יוד כבב כשהיה במצרים יופיע בשם אלוהים בגאולה האחרונה? תראו איזה יופי. אתם רואים איך צריך לדייק מהמילים? הכל כתוב. פסוק זה מופיע תיבת זה פעמיים, אחת בשביל שם אלוהים, ואחד בשביל שם הוויה. שם אלוהים כבר נפגשנו, שם הוויה, סליחה, כבר נפגשנו. מתי? ביציאת מצרים. מה חסר לנו? גאולת אלוהים, גאולת הגוף. ועכשיו אני מחדיר עוד נושא. מה נגאל במצרים גאולת עולם? הנשמה שלנו. עכשיו, הנשמה שלנו היא צריכה זמן כדי להיגאל? לא. לכן איך קוראים לגאולת מצרים? חיפזון, חיפזון, חיפזון זה בשביל הנשמה. הגוף לא סובל חיפזון. הגוף צריך זמן, כל הזמן זמן. אבל הנשמה אין לה זמן, לא אכפת לה מהזמן. מי שחי ברובד נשמתי הוא לא קשור בכלל לזמן. אבל אנחנו לא חיים רק בנשמה, אנחנו בנשמה עם גוף. אז העניין הזה שהוא למעלה מן הזמן מתלבש בתוך מימד של זמן. לכן כשאתה אומר זה, אתה מצביע על משהו ממשי. אז מה שהיה במצרים, שהנשמה שלנו נגאלה גאולת העולם, מה חסר לנו? כל הגלויות שעברנו מאז יציאת מצרים זה רק לגאול את הגוף שלנו. איך גואלים גוף? מה? נכון, אבל בעם ישראל זה לא מספיק, גם אומות העולם נולדות. מדינה ישראל, לא ארץ ישראל בלבד. לכן קוראים למדינת ישראל הגוף הלאומי, גוף. בסדר? שמכילה את הנפש הלאומית הזאת. ולכן זאת לעומת הופעת פעם אחת בלבד בשירת הים. זה אלי ואנזהו. השמה זה היה בעצם מדרגה אחת. ששם הוויה, זה אלי ואנזהו, אבל פה אלוהים ושם הוויה. כלומר, אנחנו לא שוכחים שכל האפשרות שלנו להיגאל היום באופן טבעי, זה נובע מהגאולה במצרים שהייתה באופן ניסי. באמת? ורואים בכך יתרון גאולת העתיד על גאולת העבר. ככה אומרים לנו חכמים, תדע לך שהגאולה העכשווית האחרונה תהיה גדולה יותר בהרבה, והאגדה של פסח תשתנה, ואנחנו נזכיר את כל מה שכתוב באגדה שלנו של היום בשלושה ארבעה פסוקים. אז מי שרוצה כבר להתחיל לכתוב גאולה חדשה, כלומר, האגדה של פסח חדשה, יכול כבר לנסות לעשות, יש רבנים שכבר עוסקים בזה. כל מה שאתם רואים באגדה שלכם, כן, זה הכל יתפוס ככה, בדף הראשון. דרך אגב, זה מה שקרה גם לאגדה שלנו, ביחס לאגדה שקדמה לה. הרי לפני האגדה שלנו הייתה האגדה של מי? אברהם אבינו, גם הוא. מה כתוב שם? ארמי עובד אבי וירד מצרימה. זה מה שנשאר מהאגדה שלו, שורה. גם מהאגדה שלנו תמצאה שורה. כלומר, אנחנו נצטרך לאיזה רב גדול שיתמצת את כל מה שעברנו עד היום, עם יציאת מצרים בשורה אחת. וכל שאר הדפים יהיו רק על הגאולה העכשווית שלנו. זאת אומרת, אתם יכולים בהחלט לדניין, אלוהינו ואלוהי אבותינו, שזכינו לעלות מצרפת ומארצות, לא יודע מה. ככה זה יהיה כתוב. ושבניך, רחומיך, יהודים, עלו מכל ארצות תבל, מצפון ומים, יש פסוקים בנביא. כן, נכון? פסוק. עכשיו אני חוזר לפסוק. בפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם, הוא ראש החודשים, כלומר הוא ראש של כל החודשים, והוא שייך למי? לכם. ישנה לכאורה חזרה על עניין הראשית. כן, הבנתי שזה ראש חודשים, החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם, פעמיים לכם, זימה. הבנתי שזה לנו. אז בפיוט נשמת כל חי, נאמר, ואיננו מאירות כשמש וכירח. נכון? עכשיו אני שואל לכם שאלה. אם העיניים שלך מאירות כשמש, אתה צריך גם שזה יאיר כירח? יאללה, כמו שאומרים לצרפתית. אם יש לך כבר יאיר של שמש, אתה צריך ירח? נו באמת. וכאילו אתה אומר, אשרינו שאני רואה באור השמש, ואחרי זה, כן, אני רואה ירח. מה אתה מוציא? ואיננו מהירות, אם זה מאיר כשמש, מה אתה צריך ירח? שלכאורה מיותר לדבר על הערת הירח אחר שהזכיר הערת השמש. ועל דרך מאמרם ז"ל בחולין, סנגה בתיארה, מי מהנה? אתה זה כאילו אתה מדליק נר ב-40 מעלות חום עם שמש יוקדת ב-12 בצהריים. אתה חושב להעיר לי, אתה אומר לי, בוא נלך עם הנר שלי. עם שמש בשמיים, אני צריך את הנר שלך. אלא שבניגוד לירח המקבל, הירח הוא מקבל את אורו, השמש היא עצמה כביכול בחינת מקור של אור. וזו הסיבה להרגשת התענוג דווקא של הירח, כיוון שתענוג תמידי אינו תענוג. זה כלל אצל חז"ל, תענוג תמידי אינו תענוג. עכשיו, אצל השמש אין שינויים, אז אין לה כבר עונג. מתי יש עונג? שיש עליות וירידות, שיש שינויים במזג. ולכן אצל מי יש שינויים דווקא? של הירח. לכן הירח יש לו עונג יותר גדול מהשמש. תראו איך חכמים הולכים לכיוונים של החידושים, של ההתחתויות בחיים שלנו. אם אתה התרגלת לאיזה מהלך, אתה מתחיל להירדם. כל הבניין שלך נרדם. היכולת לחדש דברים ופתאום לצאת מהסגרה, זה נותן תענוג הרבה יותר גדול. אני אומר את זה לזוגות. הרבה אנשים לא עושים את הדברים האלה, לא לוקחים זמן כדי לצאת, לעשות משהו ביחד. וזה הורס את הזוגיות. כי אנחנו מתרגלים, עושים רק דברים כל הזמן אותו דבר. אין לך כבר מי לסדל אותו. אין לך כבר מי לחזר אחריו. זהו, זאת אישי, זה בעלי, זה הגמר. אני תקוע עם זה כל החיים שלי עכשיו. אתה כבר לא עושה שום מאמץ עם זה, וזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מסדל את אשתו, את כנסת ישראל. כל הזמן הוא נותן לנו דברים חדשים. והשינויים במצבו של הירח מחצים בו את האור אחר העלמו. והוא עיקר תענוגו של הירח, לכן הירח יש לו תענוג יותר מהשמש. יוצא איפה שעצם היותו בבחינת כלי קיבול, דווקא בגלל שהירח הוא כלי קיבול, מעניק לירח את עונג ההתחדשות, שאין כבר לשמש. השמש כבר ראה, אין לו כולי אור. אז מה? אין לך כבר תענוג. וכן הוא בפסוק בתהילים, נשלחו השמיים ותגל הארץ, אותו, אותה שאלה. אם אמרת כבר יצמחו השמיים, מה אני צריך לתגל לארץ? אתה אומר לי כבר על הגדול, וזה אתה אומר לי גם הארץ. ממנו יוצא שירוף החודש, ניסה נתקבע פקטי, לכאורה, אינו מובן. מהו היתרון בתוספת ותגל הארץ? אותו סיפור ששאלנו קודם, נכון? ואיננו מהירות כשמש ותירח, אותו דבר, יצמחו השמיים ותגל הארץ, מה אכפת לי? אחר שנאמר כבר יצמחו השמיים. גם בדוגמה זו, הארץ היא הכלי לקבלת השמיים כמו הירח ביחס לשמש. והוא מצד המקבל נבחנת ביותר מעלת העבודה המחסירה אותו לרכוש בכוח עצמו את השפע. זה נותן תענות. שאתה בעצמך פעלת ועמלת כדי להכיל את האור שעכשיו אתה מקבל. זהו יתרונו על פני המשפיע. לכן יש יותר תענוג למקבל מהמשפיע בעצמו, כי המשפיע כבר לא יודע, הוא רק משפיע, 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 אבל המקבל יש לו לפעמים חיסרון ולפעמים קבלה של דבר, אז פתאום זה נותן לו תענוג מחודש. לכן כל הזמן צריך לחזור לאותו מנגנון כדי לא להתייבש בעבודת השם. חילוק זה מופיע בשתי דרכים בעבודת השם, הנה, כלומר על דרך העבודה עכשיו. האחת היא דרך איתקפיה, זה מונחים של קבלה שמובעים בחסידות גם כן. הרבה מסתמשים בהם בחסידות חב"ד, איתקפיה ואיתהפכה. אז הסגנון הראשון של עבודת השם זה איתקפיה, והיא דרכם של בעלי תשובה. והדרך השנייה היא מבחינת איתהפכה, היא דרכם של צדיקים, הפועלים בהתקדמות ובהשתכללות, בעילוי אחר עילוי בסולם הקדושה, בבחינת ילכו מחיל אל חיל. בעלי התשובה נלחמים ברע, תמיד יש להם מלחמה, כי הם בעלי תשובה, מסתגלים ללא הרף לכפותו. ותורת החסידות מעלה על נס דווקא את עבודתם של בעלי התשובה, הנאבקים והמסתגלים בכוח עצמם לשלוט על היצרים המושכים אותם כלפי מטה. כלומר, החסידים אומרים, אלה עושים עבודה אמיתית. עבודה זו מעניקה לעושה התחושה של תענוג גדולה יותר מזו המורגשת אצל הצדיקים. כלומר, מהבחינה הזאת הצדיקים גם כן מתייחים. כן, כל הזמן בימין הברדתיות הם עולים, 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 נו, אז מה? אבל עצם זה שאתה מרגיש כל הזמן ירידות ועליות וקצעים ואחרי זה עוד איזה מין אור בקצה מנהרה, זה נותן לך תחושה של תענוג כי אתה מתחדש. כך יגדל התענוג בגאולה האחרונה יותר ממה שהיה בגאולה במצרים. כיוון שבניגוד לאותה שמחה שנבעה מגילוי העליונים באופן ניסי ממעלה למטה בלבד, כמו שהיה בביאת מצרים, תתגלה הגאולה האחרונה כמאפשרת לאדם להיות שיטה אקטיבי בגאולתו. כלומר היום לא לברוח מכל מה שאנחנו יכולים לעשות כפרטים השייכים לאומה שלנו. לא לברוח מזה, לא לפרוש מהציבור, רבותיי. תנסו לראות ולגלות מכל המהלכים איך אתם יכולים להיות שותפים אקטיביים בדברים העליונים שקורים לנו. עכשיו זה יהיה קשה יותר, כי זה נראה חולין, זה לא נראה קודש. אתה יכול להתבלבל ולהגיד זה לא שייך בכלל למהלך הגאולי. וכאן נדרש מאמץ גדול מאוד להיות חד ראייה, להיות מאוד מאוד עדין כדי לראות שזה כן שייך לגאולה. רק שאתה לא הבנת מה זו גאולה באמת. כלומר נדרש ממך חידוש בלימוד שלך, בסגנון, בגישה ללימוד שלך, מה שהתפקש שם. לכן צריך להיות אקטיבי בגאולה שלנו, גאולה שתתלבש, אני חוזר ואומר, במהלכים מאוד מאוד טריוויאליים. אתה בכלל לא תדע, רק שהסרט תדלק בסוף, יגידו לך, אתה יודע מה עשית? בוא אני אראה לך, אתה חשבת שעשית 1, 2, 3, שזה היה סתם מעשה חול? בוא תראה מה זה אומר, בוא תראה מה זה פעל. ועובדה זו מעצימה את הרגשת העונג. זה מה שעוזר לנו היום בדור הזה להיות יותר בתענוג. אני אגיד לכם למה. כי בדור הזה יש דבר אחד, היצר הרע הוא פועל רק על דבר אחד בדור הזה. להביא עצב, עצבות בכל התחומים. כלומר להפיל אותנו להשפיל אותנו במצב שאנחנו כבר מתייאשים. הרי כתוב, אין בן דוד בא, עד תתייאשו מן הגאולה. זה מה שקורה לנו. אנחנו בייאוש. כל אחד מאיתנו, ברמה כזאת או אחרת, אנחנו מתייאשים ממשהו כבר. נמאס לנו מזה, נמאס לנו מזה, ונמאס לנו מהכל. וזה היצר הרע פועל שם. כדי לנצח את הדבר הזה, וזה דבר קשה מאוד, צריך להיות בשמחה פנימית ממה שיש לך. ושמה להעצים ולראות שלפעמים גם אם אתה מרגיש את החיסרון הזה, זה פשוט חיסרון שהולך להוליד, כן, גילוי חדש, מימד חדש, ואתה צריך לשמוח על הדבר הזה. לכן השינויים, לא לקחת את זה כאיזה מין עבודה שבלתי נגמרת, וכל החיים שלך אתה רק ורק ורק ורק, ואתה שואל את עצמך, אני מה הסיבה? לא. זה הסגנון של הגאולה שלנו, לא להתייאש מזה, רבותיי. זה הסגנון של גאולתנו, זה קשה מאוד, זה מתלבש בדברים נחותים. אבל זה כולל בפנים את המדרגות העליונות ביותר. ויהי רצון שהחודש הזה אנחנו נבין שהמהלכים שדורשים מאיתנו הרבה מאמצים, הרבה מועקות, הרבה קשרים פנימיים, וממש נלחמים, אנחנו נלחמים נגד כל מיני כוחות ונגד עצמנו בכלל. כל זה שייך למהלך אחד גדול, שצריך לראות את היתרון הזה של התענוג שנולד מזה. כן? שמחנו כימות עין מיתן. שנות ראינו רעה. כל השנים שהיית בעינוי, שמחנו כימות עין מיתן. תהיה לנו שמחה דווקא גדולה בגלל שהיינו בעינוי כזה גדול מכל המהלכים שלא הבנו. אז יהיה רצון שאנחנו לא דורשים את זה כמובן, לא מבקשים את זה, מבקשים שהכל יהיה יותר בקלות, אבל להבין ולראות את המהלכים המאוד מאוד פשוטים של החיים שלנו כמהלכים בלתי נפרדים מהגאולה הכוללת. עוד טוב ומבורך.